במאמר ראשון בפסקה ממתת, אמר החבר, אמנם כן, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא וקרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. כלומר, הזהות העברית היא זהות עתיקה, שאנחנו מתחילים אותה הרבה דורות לפני אברהם אבינו. נאמר בתורה בפרק י' ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר, אחי יפת הגדול. אז יש פה הגדרה מאוד מוזרה, משונה, הייתי אומר. אתה אומר, יש פה מישהו, בקשה מהערוץ, גלוי לכל הצופים, להיות עתידים ליום הזה, בבקשה הרב, תודיע שוב על יום ההתרמה מחר לערוץ מאיר. ובכן צופים יקרים, ערינו מעוניינים לשתף אתכם מרוב אהבה, לשתף אתכם במאמצים של זיכוי הרבים של ערוץ מאיר. שאלו את עצמנו איך נוכל להטיב לצופים שלנו, לגולשים שלנו, ואז עליו במוחנו רעיון פעוט שייתכן שימצא חן בעיניכם, והוא להקים יום התרמה, כמו למשל השירות רום. אז יהיה יום התרמה, אנחנו נפרסם, עיריית פתח תקווה תורמת 100,000 שקל לערוץ מאיר, קבלו אותה וכדומה. אז אנחנו, מרוב שאנחנו אוהבים אתכם, רצינו לתת לכם איזושהי זכות, איזשהו ערוץ של התקשרות איתנו דרך הכסף. טוב, ובכן, אז אני מזמין אתכם מחר להשתתף ביום ההתרמה העולמי, הכולל כל הגלקסיה, כל הגולשים שבגלקסיה מוזמנים להשתתף בדבר הזה. מה נעשים כל הכסף? אנחנו עושים יום התרמה אחר. כן. טוב, אחרי כל הדברים האלה, אם כן, אנחנו מדברים על הזהות העברית. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר, אבי יפת הגדול, אחי יפת הגדול. עכשיו, זה מאוד מוזר, מה זה שם? מי הוא שם? הוא אבי כל בני העבר. מי זה העבר ביחס לשם? העבר ביחס לשם הוא הסבא של שם?
לא.
אז מה הוא? הוא הנין, כן? הרי שם הוליד את הפרשד, הפרשד הוליד את שלח, שלח הוליד את העבר. יוצא שהעבר הוא הנין של שם. אתה מדבר בשפה אחרת, אני מדבר בעברית מודרנית. בסדר? אם כן, איך אמרנו? העבר הוא הנין של שם. בני העבר הם בני נינו. אז איך אני מגדיר את שם? הוא אבי כל בני העבר. אני מגדיר את האדם בתור הסבא, רב רבא של בני ניניו. הגדרה מוזרה, לא? מה?
למה לא
משתמשים
במילה נצר?
תגיד נצר, מה אכפת לי? השאלה היא איך אני מגדיר אדם על פי צאצאיו? תשובה.
לאבי משהו אחר.
לא, אני רוצה.
יש לו נגיעה לבני עבר.
זאת אומרת שהעברים, בני העבר, הם הלב של השמיות. כלומר, בתוך התרבות של בני שם, הנציג האותנטי של השמיות זה העבריות. מה? בני העבר. לכן הוא אומר, ולשם יולד גם הוא, ומי זה שם? אבי כל בני העבר. כלומר, איפה אני פוגש את שם? אצל בני העבר. שם אני רואה עדיין את שם המקורי. שאלה קטנה, מה פירוש המילה שם? שם? לא, זה לא שם. שם זה בקמץ, שם זה בצרה. אז אני לא יכול להגיד שמילה שנכתבת בקמץ היא בעצמה המילה נכתבת בצרה. אם כן, מוכרחים אנו לדחות את הצעתך היפה. כן? יפה מאוד. יפה מאוד. אני מאוד מקבל את ההצעה של אלעד. שם פירושו מטרה. מטרה. מה פירוש מטרה? למשל, כשאתה אומר, לשם מה? כן? לשם מה אתה עושה כן? נכון? אז לשם, הכוונה, לאיזו מטרה. אם כן, המילה שם, פירושה, מטרה. מה זה אומר לנו לגבי התרבות השמית? התורה מדברת על שלוש תרבויות שיצאו מנוח, שם, חם ויפת, שאצל השמים מופיע הרעיון שיש מטרה. מה? אצל חם ויפת מופיעים דברים אחרים. אצל חם מופיע מה שחם. אצל יפת מה שמתפשט. יפת אלוהים ליפת. אבל אצל בני שם אנחנו רואים התמקדות ברעיון שיש מטרה. בסדר?
מי בני שם חוץ
מעם ישראל? מי צאצאי שם חוץ מעם ישראל? אתה שואל. מוחמד, יוסוף, מוסטפה. כן? תגלת פיל עשר, אדר נירארי, חמורבי, כל אלה מבני שם. בסדר?
רגע, ועמים?
עמים. זה כתוב מפורש בתורה, בספר בראשית, בפרק י'. אל תפרסם על עצמך דבר שקרי, שכאילו לא קראת את הפרק הזה. בסדר? יפה, יפה זה, כשאני אומר השם של מישהו, זה היעד, הייעוד שאני בעצם רואה בו. בסדר?
לא, אבל העמים היום.
מה? העמים שקיימים היום. הערבים, כן? הקורדים, הסורים.
ואיך זה מתאפיין בתרבות
שלהם? איך זה מתאפיין בתרבות שלהם שיש מטרה? הם בהחלט קיבלו את הרעיון הזה, כלומר, לעומת למשל עמי המזרח הרחוק, ששם הרעיון של מטרה הוא רעיון זר, אתה רואה שהרעיון הזה הוא לא רעיון זר למחשבה של העמים השמים. בסדר? בעמי המערב, בנייפת, למשל, הרומאים, הגרמנים, האמריקאים וכולי, אתה רואה שהרעיון של המטרה כן קיים, ביבוא מן היהדות. נכון? זה יבוא יהודי, דרך הנצרות. אז כך שהרעיון של מטרה, זה נמצא בשמיות. אצל השמים, מי שמייצג באופן ממוקד את המגמה הזאת שיש מטרה, זה נמצא אצל בני עבר. מה אנחנו יודעים על העברים הקדמונים? כן, הרי עבר ילד שני בנים, שם האחד פלג, ושם השני יוקטן, 94. לא, סליחה. כן, אז, כן, פלג ויוקטן. יוקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת אוזל ואת אבימאל ואת דקלה ואת זרח ואת יובב וכו' וכו'. כן? הרבה הרבה מאוד שבטים שיצאו מיוקטן. פלג הוליד גם את רעו. רעו הוליד את סירוג. סירוג הוליד את נחור. נחור הוליד את תרח, תרח הוליד את אברהם. אז זה הרבה הרבה דורות. כלומר, היה עם, בימי קדם, בני עבר, הם היו עבריים, עוד לפני שהופיע אברהם אבינו. כלומר, יש משהו מיוחד בעם העברי הקדמון הזה, שאברהם היה בעצם, אפשר לומר, השריד שלו. כלומר, כשרגילים לומר שאברהם היה העברי הראשון, זו טעות מוחלטת. אברהם היה העברי האחרון. הוא היה השריד האחרון של הזהות העברית הקדומה. השאלה היא, מה היה התוכן של הזהות הזאת? מה רצו העברים האלה מהחיים שלהם? תשובה. אנחנו יודעים, מתוך דברי חז"ל, שחז"ל דייקו שעבר נביא היה. מה המשמעות שעבר נביא היה? הוא נשא בקרבו את מה שלפי רבי יהודה הלוי מהווה את תמצית סגולת ישראל. הרי במה מומחים היהודים? בנבואה. עבר נביא היה. אם כן, זה כבר נמצא שם. ומה התוכן של הנבואה שלו? במה הוא מתעסק? איך הם ידעו שהוא נביא? איפה זה כתוב בתורה שעבר נביא היה?
דיבר על השם.
מה? אתה? הוא דיבר אל השם.
אני לא מצאתי בתורה רבע פסוק של דיבור בין עבר לבין השם.
קרא לבן שלו
פלג. ביש הוא קרא לבן שלו פלג, נכון? כי בימיו נפלגה הארץ. אומר רשי, איך עבר יודע שבימיו של בנו נפלגה הארץ? הרי הבן רק עכשיו נולד. אלא מכאן שהעבר נביא היה. נכון? כך אומר רשי. ואינני מאמין שלא למדת את רשי על פרשת נוח. אם כן, עבר נביא היה. ובמה עוסקת הנבואה שלו? בזה שהארץ מתפלגת. נכון? אז מה הדאגה של עבר? האחדות. כלומר, העברים הקדמונים זאת אומה שהתוכן שלה זה הנבואה, והתוכן של הנבואה האחדות של האנושות. כל זה עוד לפני אברהם אבינו. כלומר, כשאברהם יונק מן הרעיונות האלה, כלומר, כשאברהם מדבר על הרעיונות האלה, זה דברים שהוא ינק כבר. אז מה התוספת של אברהם? זה עוד סיפור. אבל ברור שאצל בני העבר, הרעיון כבר היה קיים. כן? רצה להגיד משהו? אומרים שכל אדם שנותן שם לבנו, יש בזה קצת נבואה. זה נכון. זה נכון. אבל זה יש לנו קצת נבואה לבין נבואה. זה כמו שלמשל אומרים, הנעור הוא פסוק בפיו, הרי זו נבואה קטנה. אדם מתעורר בבוקר, ואז יוצא לו, פיפס, מהפה יוצא לו פסוק. אומרת הגמרא, הרי זו נבואה קטנה. אבל יש הבדל בין נבואה קטנה לנבואה. נבואה קטנה. בסדר. אז למה לא לקרוא לבן שלו יחד? כי הוא קרוי על שם הבעיה. ולכן הבן של פלג היה רעו. מה זה רעו? אחדות, רעות. נכון? מה?
בעין, בעין. לא לגסת בעין, אבל רעו, רעות.
האם אתה מכיר את המילה העברית רע? נכון? בסדר? כן. רק נהיה כזה חפיף, כי הבן של ראו היה סירוג. כן. כן, מה אתה? לא, קצת יותר מזה.
אבל
הוא ידע ש... כלומר, כשההורים יש להם נבואה קטנה, נותנים את השם, אז הם לא יודעים מה התוכן של הנבואה שלהם. הם רק יודעים שזה השם שהם רוצים לתת. אבל הוא גם ידע למה. אז זה מה שהוא נביא באמת. כן. זה בדיוק העניין. כלומר, ברגע שאתה עוסק באחדות, אז אתה פועל בלהזין את כולם. ולכן תרח, שהיה נציג אמיתי לעבריות, פתח לא בית חרושת, אלא פתח בית חנות למכירת אידיאולוגיות, חנות המפעל. כן, היה לו חנות מפעל, על המדפים הוא היה מוכר אידיאולוגיות לאומות העולם, כל מי שרצה הבא וקנה. זה גם כן איזו שאיפה קוסמופוליטית כזאת, להטיב עם כולם. הוא נותן לכל אחד את האידיאולוגיה שלו. לא, זה הרבה, זה הידיעה שבינתיים הם לא מסוגלים לאחדות, אז לפחות נזין אותם. ברגע שיש מקור אחד, המקור אחד זה בית החרושת שמאחורי החנות של תרח, אז זה כבר היסוד של האחדות. כי הרי כל האלים נמצאים אצלו בחנות. כן? כולם נמצאים שם. בסדר? כן. אגב, אתם מכירים את הסיפור של אברהם ששובר את האידיאולוגיות? כן. איך זה מסתיים שם הסיפור? הוא שובר את כולם או לא?
לא.
יש אחד שהוא משאיר, נכון? הוא משאיר אליל אחד עם הפטיש ביד, נכון? ואז הוא שואל אותו תרח, מה קרה? הוא אומר, הוא פשוט הרג את כולם. כן? אז זאת אומרת שבתוך העבודה זרה יש רעיון של האחדות שנמצא שם, שמבצבץ. כן. לא, באמת, זה לא היה פשוט בכלל. ברור. עכשיו, זו שאלה שאני שאלתי כשלמדנו ספר בראשית. הרי הגויים היו קונים מן העברי הזה, נכון? הרי חנות, חנות טובה באים אליה. את החנות שלא מוכרת, סוגרים. אז אם תרח הייתה לו חנות כזאת, סימן שקנו. זאת אומרת, אבל הם ידעו מי היצרן. הם ידעו שהעברי מייצר אלים. אם העברי מסוגל לייצר אלים, אז זה סימן שהעברי עצמו מה הוא?
סופר אלים.
אל אלים, סופר אל. נכון? סופר אל מודל 2000. זאת אומרת, שתרח היה נחשב כמין אלוה. לפחות באופן תת מודע, כן, אינטואיטיבי. מכן אנחנו רואים את המקור לרעיון הזה שלאומות העולם יש איזה מין השתוקקות לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אלוה. אין ברור. אבל זה לא מקרי. זאת אומרת, הזיהוי הזה של עם ישראל בתור מקור האורה בעולם זה דבר עתיק מאוד. וזה עבד, לעומת כל מיני מיתוסים שלא הצליחו לעבוד, המיתוס המעליל את היהודי הצליח. כן, התפשט היום על כמעט 2 מיליארד בני אדם שמאמינים בזה. כן. במזרח יצרני האלים, אתה אומר, הם לא נחשבים לאלים. זה לא אותו דבר. כי אלה שמייצרים את האלים, זה על יסוד מה שנמסר להם. אבל הם לא הממציאים של הרעיון. מובן? מה שאין כן תרח, אני מאמין שגם הוא היה הממציא של הרעיון. בסדר.
היה ממציא אלים חדשים?
מן הסתם. היה בקי בהמצאת אלים. אגב, יש ספר, אחד מהספרים המיוחסים לאפלטון, אבל באמת אינם שלו, אני שכחתי את השם של הספר, אז שם כתוב, בכל זה ספר יווני, שעמי סוריה, סוריה עצם זה היה כינוי לארץ ישראל כולה, הם בקיאים יותר משאר העמים בענייני אלים, מכיוון ששם השמיים צלולים ורואים את הכוכבים, והרי הכוכבים הם האלים וכו'. כן, זה מעניין, האופן שבו הם מנסחים את זה. כן. כן.
כן, גישה של הרב, אז למה עם ישראל צריך לקבל כל כך הרבה הזדהות על עבודה זרה? לכאורה בדיוק ההפך, עם ישראל צריך לדעת מה זה, וזה לא מתחבר.
למה עם ישראל כל כך צריך לקבל אזהרות על עבודה זרה? פשוט מאוד, כיוון שאנחנו מאמיני הייחוד, לכן יש לנו נטייה לעבודה זרה. כיוון שאנחנו יודעים שהשם אחד, אז אנחנו רואים אותו בכל מקום. אנחנו מזהים את הכוח הזה בכל מקום, ולכן הנטייה שלנו לעבוד עבודה זרה היא חזקה יותר מאשר את שאר העמים. בסדר? אז זה לגבי עיוור. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי איך בזה שהוא התנבא לפלגות, משהו עניינות...
שזה, סימן שזה מטריד אותו. עכשיו שאלה נוספת. מאיזה מקום באו העברים? איזה עבר ירדן? מערב או מזרח? אני אגיד לכם בדיוק מאיפה הם באו. העברים הקדמונים באו מארץ העברים. הגיוני, לא? באו מארץ העברים. שאלה יפה מאוד, שואל פנחס, ואיפה זה ארץ העברים? בראשית, פרק מ', פסוק ט' ו', עונה לך על השאלה, נכון? מה כתוב שם? לגלות לו? לגלות לו? אני אגיד. גונוב, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. מי אומר למי? ובקשר למה? יוסף אומר את זה לאיזה שר מצרי שנמצא איתו בכלא, ובקש ממנו איזה טובה. כן? אני זקוק מאוד לטובה שלך, ותדע לך שכשגנבו אותי מארץ העברים, זה רק גניבה. זאת אומרת, עכשיו הוא מדבר עם שר מצרי, ברור שהוא ידייק בדבריו. הוא לא יגיד לו מילים שצריכות פרשנות דרשנית. אז אם כן, ברור בעיני יוסף, שכשהוא אומר ארץ העברים, הפקיד המצרי הזה יודע על מה מדובר. ברור שארץ העברים לא נקראה אז, ארץ העברים על שם המשפחה של יעקב, שהייתה משפחה דלה נתונה ברעב. אלא ברור שזה היה ידוע מקדמת דנה כארצם של העברים לפני שהכנענים השתלטו על המקום. יוצא לפי זה שאנחנו מוצאים את האזכור הראשון של העברים בתורה במקום מאוד משונה, לא בארצם. נכון? איפה אנחנו מוצאים אותם, את העברים? ביור כסדים. נכון? וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו ביור כסדים. יוצא לפי זה שהם לא היו במקומם. ארצם של מי היא אור כסדים? של הכסדים, יפה מאוד. נכון? אור כסדים זה שייך לכסדים. זה לא שייך לעברים. אז מה עושים עברים באור כסדים? איך קוראים לקבוצה אתנית שנמצאת לא במקום שלה?
גולים, גולים. כלומר, זה היה כפר של גולים שלא היו נכנעים לשאר העולם, נכון? כפר קטן של גולים שבאור כסדים, והם נרדפו על ידי שאר העולם. אבל זה בין מאוד שהתורה מתחילה את הסיפור של היווצרות עם ישראל מגלות. ומה התוכן של ההתגלות של הבורא אל הקבוצה הזאת? לצאת מן הגלות. יוצא לפי זה שכשאברהם או תרח נוסעים לכיוון ארץ כנען, הם נוסעים לאן מבחינתם? הביתה. הם חוזרים הביתה. נכון. נכון. מכאן שהביטוי ארצך איננו מציין את ארצך, אלא מקום שבו אתה נמצא. ארצך הכוון למקום שבו אתה נמצא. פשוט
לך מארצך אל הארץ אשר עליך.
נכון.
לך מארצך
אז זה מה שאני מסביר לך. אבל הוא לא נולד שם, הוא נולד בגלות. הוא למד בהיי סקול באור כסדים. אז מבחינתו הוא עוזב את ארצו, כן, אבל הוא חוזר לארץ אבותיו. כן, האם לפני שהם הגיעו לאור כסדים הם היו בארץ בכנען? בוא נחשוב, מאיזה ארץ באו העברים? מארץ העברים.
אין מידע על זה.
ודאי שיש מידע על זה. נכון, אז זה מידע.
אבל הוא בא במאוחר אחרי הסיפור של אברהם
אבינו. אבל למה הוא קרא למקום ארץ העברים? למה שהמצרי יזהה את ארץ כנען בתור ארץ העברים, אם לא שזה ידוע מראש כך? אני אקח אפילו יותר מזה. אתה יודע שמצאו את העיר, בחפירות הארכיאולוגיות, מצאו את העיר אבלה. בסוריה הצפונית, ומצאו שמה שבאבלה שהייתה קיימת לפני אברהם אבינו היה שם מלך ששמו היה עבר, ורואים שמה שהשמות של האלים היו אל ויה. יה יוד ה ואל א' למד. וגם מצאו שהשפה שדוברה שם הייתה שפה קרובה מאוד לעברית. אז זה אומר שמה שהתורה מספרת לנו על ארץ העברים בארץ ישראל זה אמת היסטורית. בסדר? החפירות הארכיאולוגיות האלה נועלו על ידי שני ארכיאולוגים איטלקיים, והשלטון המצרי ציווה להפסיק את החפירות.
הסורי.
הסורי, כן. השלטון הסורי ציווה להפסיק את החפירות. יש על זה, מעניין אתכם, ספר שלם בעברית, בהוצאת כתר, ושמו אבלה. שם הכל מבואר, היטב. למה ארץ כנען נקראת ארץ כנען בתורה ולא ארץ העברים? א', היא כן נקראת ארץ העברים בספר בראשית, פרק מ', פסוק ט"ו. אני אענה לך. ארץ כנען היא חלק קטן מארץ העברים. ארץ העברים מסתרת מהנילוס ועד הפרת, ארץ כנען רק מהירדן ועד הים. אז זה כאילו חלק קטן בתוך ארץ העברים. כן,
השאלה
היא במקום, אני עניתי.
לא, זה כמו שנקרא לישראל ופלסטינה.
כולם היו אומרים את זה.
כן,
אז כולם היו אומרים פלסטינה. כן, איזה יהודי זקן אמר לי שכשהוא זוכר בעוד בילדותו בכפר שלו ליד מונקאץ', כשהגיע ז'בוטינסקי לפני מלחמת העולם השנייה, ואז קיבלו אותו בשירה וריקודים והיו שרים פלסטין אפרייה. כן, פלסטינה חופשית. והתכוונו לארץ ישראל. בסדר. יהודים אמרו. כן? אנחנו יודעים עד איפה זה התפשט. מן הסתם זה התפשט עד הנילוס. כלומר, מה שנקרא ארץ העבר. כלומר, אבלה הייתה כנראה הבירה. כך זה השערה היום של החוקרים, שהייתה הבירה של ממלכה גדולה שהתפשטה בין נהר מצרים ונהר פת. בסדר? טוב. יש לזה גם קצת סימנים מתוך מה שמצאו שם בכתבי אבלה. לא, סתם. טוב, אבל אז אני חוזר לסיפור הזה. אז יוצא שהעברים
מופיעים לראשונה בתורה בתור עם מפוזר. אגב, לפי מה שידוע לנו, שוב מהנתונים הארכיאולוגיים, מכתבי תל אל אמרנה, מה שמצאו שם, מצאו שהייתה אומה שהיו קוראים לה חבירו. חבירו או עבירו, כנראה הם העברים, והם היו חיים קהילות קהילות בעמים שונים בקשת הפוריה. והם היו בדרך כלל משתלטים על מוקדי הכוח, מוקדי השליטה בכל העמים הקטנים, בכל העמים. הרבה פעמים עוסקים במסחר ומפוזרים קהילות קהילות וחיים חיים סוציומטיים. למשל מתלוננים עליהם מלכי כנען, מדוע כשבורח אליהם עבד הם לא מסגירים אותו, כן? בסדר. לא הבנתי את ההשוואה בין עליית אברהם אבינו שמעולם לא היה בארץ המכונה ביתו לבין יהודי הגולה החוזרים לארצם. זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, אברהם אבינו לא נולד בארץ, נולד בחוץ לארץ, אבל הוא חוזר לארץ אבותיו. גם היהודים בימינו, הם לא נולדו בארץ, אבל הם חוזרים לארץ אבותיהם, לארץ ישראל. מה הבעיה? זה בדיוק אותו הדבר. בסדר? עכשיו, יש פה שאלה. נגיד שאברהם, עבר, תרח, ראו, סירוג, כל החבר'ה האלה, הם רוצים את תיקון העולם כולו. ובגלל זה גם מייצרים אלים ומוכרים אותם. מהי הדרך הנכונה לתקן את העולם? יכולות להיות בזה שיטות שונות. השיטה האחת היא מה שנקרא יהדות קוסמופוליטית. מה זה יהדות קוסמופוליטית? זה מה שניסה נחור, אחיו של אברהם, כשהוא החליט להיות ארמי. כן? הפסיק להיות עברי, והחליט להיות ארמי. מה זה ארמי? זה להקים קהילות קהילות בעולם, ובקהילות האלה להשפיע על האנושות. בסדר? נביא לכם דוגמה לדבר הזה. כתוב, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. מה זה על פני תרח אביו? בחיי אביו. אז אם כן, זה מוות לא טבעי. הוא מת מסיבות לא טבעיות. חזל אומרים לנו שהיה פה, שזה רומז לאיזה רדיפה שנרדפו בה העברים באור כסדים. מה היה התוכן של הרדיפה? היו לוקחים את העברים ומכניסים אותם לתנור. וכך מסופר במדרש, שכבשן האש, כן, שם נכנס הרן, והוא לא יצא חי מזה. נכון? כי מי שנכנס לכבשן, בדרך כלל, אלא אם כן יש נס, הוא נשרף. מה? אלא אם כן הוא תנה. אתם מערבב כמה דברים. בסדר, לא נגנס. טוב, על כל פנים, אם הבנים של תרח, שהם הדור, הידוע לנו דאז, אברהם, הרן ונחור, אחד מהם נשרף, זה אומר ששליש האומה עלה בכבשן. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן ואת בנו, ואת שרי כלתו, ויצאו איתם מאור כסדים. למה הוא יוצא מאור כסדים? כי שורפים את העברים באור כסדים. אי אפשר להישאר שם. ללכת ארצה כנען. למה? כשהוא יוצא מאור כסדים הוא רוצה ללכת דווקא ארצה כנען? רוצה לחזור לארץ אבותיו. יוצא לפי זה שהסיפור של התורה על הולדת עם ישראל, זה מתחיל מבריחה משואה, מרדיפות, כדי לשוב לארץ ישראל ממניעים חילוניים. כלומר, הציונות החילונית היא הבסיס להופעת הזהות אברהם. בסדר? כלומר, תרח הוא בעצם המנהיג הציוני הראשון. אוקיי?
אבל הוא לא בחר ללכת לכנען.
הוא בחר ללכת לכנען.
לכנען, אבל הוא לא הלך לכנען.
ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד חרן. וישבו שם.
ויחי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח וחרם. מה קרה? כלומר, העלייה נכשלה. בדרך, המנהיג הציוני הדגול הגיע לחרן ונשאר שם. מה עצר אותו? אולי כדי לענות על השאלה צריך להוסיף נתון. תרח לוקח איתו את אברהם, את לוט הבן של הרן ואת שרה. מי חסר שם בתמונה?
נחור.
איפה הוא היה? נחור כבר היה בחרן. איך אני יודע? כשאברהם שולח את עבדו להביא אישה ליצחק, הוא מגיע אל ארם נהריים, אל עיר נחור, משמע שנחור כבר היה שם. בדרך תרח פוגש את בנו נחור, אומר, וואי איזה יופי נחור שאני פוגש אותך, איך נמלטנו מאורכסדים, בוא איתי לארץ כנען. אומר לו נחור, אבא, השתגעת? אתה יודע מה עכשיו, מה שהולך עכשיו בכנען? בכנען יש כנענים, אתה רוצה מלחמות? אתה רוצה להסתבך עם זה? עדיף אבל מה, שורפים אותך ואורכסדים? בסדר, אבל פה בחרן זה דווקא גויים טובים, הם מדברים ארמיקאית והם לא שורפים את העברים, בוא נקים פה יישוב. ואז יוצא שפתאום הבן של נחור הופך להיות בתואל הארמי במקום להיות העברי. לבתואל יש בן לבן הארמי, הכל פיום נהיה ארמי. איך עברי הופך לארמי? וגם אברהם יש לו פיתוי כזה, אפילו חזל אומר, מה זה אברהם? אב לארם. זאת אומרת שיש איזו מין מחשבה כזאת שהמפעל העברי יצליח על ידי שיחיו כקהילות קהילות בין העמים. אבל התוצאה היא ההלכה למעשה התבוללות, אתה הופך להיות ארמי. במקום להיות עברי המשפיע אתה הופך להיות ארמי, אתה נבלע בתרבות דאז. אז על הרקע הזה אפשר להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. והוא אומר השם אל אברהם, לך לך, תעזוב את כל זה, זה לא ילך. אתה רוצה עכשיו לגייר אנשים, זה לא ילך, כן? כי אתה בסופו של דבר אתה תיבלה בארמיות. יוצא לפי זה שאברהם זה מי שהיה עברי שהפך לארמי שחוזר להיות עברי. כשהעברי שהיה ארמי חוזר להיות עברי, קוראים לזה עם ישראל. וזה לוקח 3 דורות כדי להשתחרר מקליפת ארם. אברהם צריך להשתחרר מישמעאל, מלוט, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו, ואז יכולה הזהות העברית לשוב להיות ישראל. מובן? בבקשה. מה? נכון. היו ריכוזים עבריים בכל מיני מקומות, נו אז מה? מה נשאר מהם? כלום, נעלמו מההיסטוריה. כלומר, זה בערך התקופה שהם נעלמים. כלומר, אנחנו שארית הפלטה של העם העברי הקדום וקוראים לזה עם ישראל. לכן חזל אומר, מה זה אברהם העברי? מבני בניו של עבר. מה החידוש של בני בניו? זה מה שנשאר. אני לא חושב שהם האמינו בשם, הם היו עובדי עבודה זרה, אבל הייתה להם אינטואיציה של האחדות. כן,
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר בעברים לפני אברהם?
יפה, הרי כתוב אתה הוא השם האלוהים אשר בחרת באברהם. ולמה בחרת באברהם? כי הוא היה שייך לעברים, ואחר כך הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, הוא הוכיח את עצמו. כן, בבקשה. הרי זה מה שקוזר קוזן אומר, שהסגולה עוברת מאדם הראשון. מה אתה אומר?
אם השארה אמר עכשיו, איך לך, זה בעצם תנועה שהיא תנועה רוחנית, בשיתוף השורשים, שאתה
רושם, מה זה קורה? יפה מאוד.
לא דווקא כאילו חילוני,
יש לו רק... זה לא חילוני בכלל. מה שאמרתי בהתחלה על חילוני זה על תרח. יוצא לפי זה שיש לנו פה 4 סוגים של אנשים בתוך המשפחה. יש לנו מנהיג ציוני חילוני תרח, יש לנו קורבן לשואה הרן, יש לנו יהודי קוסמופוליטי נחור, ויש לנו יהודי ציוני דתי אברהם. ומארבעת הזהויות האלה
נולד עם ישראל. אז אתה מבין למה אנחנו כל כך קרועים בזהות שלנו? לכן אברהם היה אב המון גויים. מה זה? מה זה אומר? שדווקא בשעה שהוא מסכים למול את עצמו ולהיפרד מכל האנושות, כלומר להיות נאמן לזהותו, רק אז הוא יכול למלא את תפקידו האוניברסלי. זה בדיוק ההפך, זה טוב מאוד השאלה שלך, זה ההבדל המהותי שיש בין אוניברסליות לבין קוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות מיוצגת בתורה על ידי הארמיות, כלומר התשטוש של הזהות הלאומית לשם תיקון העולם. והתוצאה היא שאתה לא מצליח, כי התוצאה היא ההתבוללות, כי אין לך ייחוד, אתה לא יכול לתרום שום דבר אם אין לך ייחוד משלך. ברגע שאתה נאמן לייחוד של עצמך, אז אתה מתחיל להיות אוניברסלי באמת. כלומר, מה עושה את בטהובן למשהו אוניברסלי? זה שהוא לא מוצרט. מובן? בוודאי. כלומר, אם יש לך ייחוד אמיתי, אז יש לך מה לתרום לכולם. יש לך צורה. לכן, אב המון גויים, זה דווקא אברהם, בשעה שהוא מתייחד מכל האנושות, על ידי שהוא עושה ברית מילה. הוא קובע את הטון. מה הפירוש המילה המון בעברית? המון זה הטון. כן? כל המון ככל שדי. המון מלשון המייה. מה שעולה. אז אברהם קובע מהו הטון. ככה אמר פילון אלכסנדרוני, אברהם פירושו אבי הטון. יסוד השמיעה. כן. נכון. נכון. כן. איך חילוני יכול להיות נביא? לא אמרתי שחילוני היה נביא.
אבל אמרתי
שתרח
היה נביא.
אמרתי שתרח היה נביא? לא אמרתי את זה לרגע אחד. לא אמרתי את זה. פשוט אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי ואתה מקשה עליהם קושיות. כן, בבקשה.
איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא התגלה אליהם?
איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא התגלה מה? לעבר? מה?
אם הוא בחר בהם.
נכון, ודאי ניתן להם. כן, גלה להם, כן. לא שומע, מה? נכון. נכון. יפה. טוב. מה? אני יודע, יש כל מיני חוקים שהגיעו אלינו מהקדמונים. כן? למשל, שמעת על חוקי חמורבי? מה זה קשור? אני שאלתי אותך אם אתה שמעת על חוקי חמורבי. כן, בבתי ספר חילוניים לומדים את זה הרבה, כשלומדים בראשית, עלילת גלגמש וכל מיני סיפורים כאלה, נכון? חוקי חמורבי. חוקי חמורבי הם חוקים קדמוניים, נכון? שהיו נהוגים עוד לפני אברהם אבינו. וחמורבי, מלך בבל, הוא אומר שהוא קיבל את זה מאל השמש וכל מיני קשקושים כאלה. אבל יש שם משפטים מאוד מוזרים בחוקים האלה. למשל, כי יגח שורש את שורהו, נכון? ועוד כמה משפטים מהסוג הזה שמזכירים לנו משום מה כמה פסוקים בתורה. מסביר הרב קוק, ודאי, איך יכול להיות שלא הייתה השפעה של הקדמונים כגון עבר ושם וחנוך על בני דורם? ברור שזה השפיע וברור שזה חייב להיות דומה לדברי תורה. מה? ממילא אחר כך שבאה התורה היא לוקחת בחזרה והיא מתקנת מה שאפשר לתקן והיא מבטלת מה שצריך לבטל. איך יכול להיות? למה שזה מעבר לחמורבי? מי חזק? מי חזק יותר? אנחנו או חמורבי? אנחנו. אגב, בכלל, אתה יודע, תמיד באקדמיה שמתי לב, כשאתה רואה רעיון שנמצא גם אצל יהודים וגם אצל גויים, מה הנחת היסוד של האקדמיה? מי לקח ממי? היהודי לקח מהגוי. מאיפה הם יהודים? כי גם הם עושים את זה. אז אם אני, שאני יהודי, כל דבר שומר הגוי, קוסם לי, שווה אותי, אז זה ברור שגם הקדמונים זה היה כך. לא? למשל, כמו שלמשל יש ספר חובות הלבבות. מכירים ספר חובות הלבבות? כן. מי כתב? רבינו בחייה ברבי יוסף אבן פקודה, מסרגוסה, נכון? עכשיו, באותו זמן ממש, בספרד, קם המייסד של הזרם הסופי באסלאם. עכשיו, משום מה, יש ממש משפטים שלמים ורעיונות שלמים שמשותפים גם לספר שלו וגם לחובות הלבבות. מסקנה, מי לקח ממי? היהודי לקח מהגוי, נכון? ככה מביניכם באקדמיה. אני מכיר בן אדם שעשה דוקטורט על זה, והוא דווקא הוכיח את ההפך. אבל זה מאוד לא פופולרי, דברים כאלה. כן? כן. כן, גם אצל בני שם הייתה התפצלות. כן, הבנים של שם, ארפחשד, אשור, אלם. כן, גם. אז משהו זה צריך ללמוד את הרשימה של עמי בני שם המוזכרת בתורה, בפרק י' של ספר בראשית. ואתה רואה מזה, יש הרבה מה ללמוד. הארמים גם הם משם, לא? ארם זה אחד מבני שם. ולוד גם כן. מה? נכון, נכון, הכל טבוע בנו. יפת, נכון. אבל אני לא דיברתי, מה? לא, ודאי שלא. אבל לא הסברתי את זה. כלומר, זה לא, זה לא הנושא כעת. ברור, לכן אני לא מדבר על זה. כן, בבקשה. בית מדרש של שם ועבר, נו. זה אומר שיש מסורת קדומה מאוד באנושות שהאבות ספגו ממנה. זה נקרא בית המדרש של שם ועבר. ודאי.
ויש שכתוב במדרש שלאברהם אבינו נעשו לו כדי אותם יועצות וכאילו למד את כל התורה כולה וכביכול זה...
אז אני מסתדר, אם אנחנו מדברים על רציפות, אז מה זה כל המדרשים האלה שאברהם יש לו שתי כליותיו שיועצות אותו וכו'. נכון? זה שאלה ששואל הראב"ד אגב. הראב"ד בפרק א' של הלכות עבודה זרה. שמה שהרמב"ם מתאר שמה את אברהם בתור מי שמגלה שיש אלוהים. שואל הראב"ד, מה עם שם ועבר? הראב"ד עונה, אולי נקרא את זה בלשונו. אתם רואים את הנס? הספר שהייתי צריך? יש. זה בגלל שאנחנו מקבלים עידוד מכל אלה שמוכנים לתרום לערוץ. מכמה אתה תורם? אמר אברהם, ותמה אני, שהרי היו שם שם ועבר. איך לא היו מוחין? הרי אברהם, הוא שבר את הפסלים, עשה בלגן. למה שם ועבר לא עשו כלום? ואפשר, כי מוחים היו. ולא הרע להם שישברו את צלמיהם. לפי שהיו מתחבאים מהם, עד שבא אברהם ושיבר צלמי אביו. כלומר, אין פה משהו מיוחד. שם ועבר לא שברו צלמים. למה לא שברו צלמים? כי היו מתחבאים מהם. אז מי התחבא ממי? אני לא כך ברור לי. אולי בעלי הצלמים היו מסתירים את הצלמים כדי ששם ועבר לא ישברו להם. או הכוונה ששם ועבר ראו שאם הם יעשו את זה יהרגו אותם. הם מתחבאים. אבל מה שלא יהיה, אם כן, שם ועבר, למעשה, איך שלא נסביר את זה, לא עשו את הפעולה של אברהם. עכשיו, למה הם לא עשו את הפעולה של אברהם? אולי הם חשבו שזה המצב שהעולם יכול לקלוט. כלומר, השיא של הקדושה, השיא של הקדושה לפני אברהם אבינו, זה היה דווקא ההיכלות של האלים. יש אפילו איזה מחזה תיאטרון כזה שמביא יהודה אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. שבו רואים את אברהם שובר את צלמי העבודה זרה לפני הכהנים של בבל. ואז הכהנים תולשים את שערותיהם וקורעים את בגדיהם ואומרים, קץ האמונה הגיע. ואז אברהם עונה להם, אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר, התחלת הנבואה, התחלת האמונה. כלומר, דווקא האמונה מתחילה בזה שאתה שובר אמונה קטנה יותר שהייתה מקודם. אבל זה אומר שבימי שם ועבר העולם היה יותר מדי ברברי כדי שתיטול ממנו גם את האלים. אם היית לוקח מהם את האלים, אז בכלל הכל היה מושחת. אז היה עדיף שיהיה להם. אברהם אבינו בבחינה מסוימת לקח פה אחריות גדולה, הוא החליט לעשות טראומה רוחנית לכל העולם כולו. כלומר, הוא לקח סיכון, אתה שובר להם את האלים, אז מה יהיה מחר? הוא יקה את אשתו, כן? כלומר, יש בעיה. אברהם אבינו שפט שהגיע הזמן, יכול שלפניו זה היה מוקדם, אבל הוא שפט שהגיע הזמן לעשות את זה, שהעולם כבר מספיק יתבגר בשביל זה.
יש לי איזושהי בעיה מאוד קטנה עם ממש בסיסית, אולי זה לא קשור כל כך לשיעור, אבל אני פשוט לא מצליח להתענות.
נו, דבר.
בני נוח, שלושה בנים אחרי המבול, איזה עוד עולם יש?
הם מייסדים את העולם.
כן, הם מייסדים את העולם. יש שלושה אנשים, הם מלמדים את הבנים שלהם דרכים, והבנים שלהם כי יתרון הולכים להיות עובדי אלילים ורצים לתקן אותם?
הם היו עובדי אלילים עוד לפני זה. העולם היה עובד אלילים עוד לפני המבול.
כן, אבל אחרי המבול לא היה עולם. לא היה אנשים חוץ מ...
לא היו אנשים, אתה אומר, אחרי המבול. ואז איך יכול להיות שפתאום כולם עובדי עבודה זרה? הם לא יכולים ללמוד מההורים שלהם? כנראה שלא.
כן.
כן, אבל מה זה אין אנשים?
אנשים?
הם מולידים אותם.
שם חם ומולידים אנשים, ואז הם נלחמים בעבודה הזרה של הבנים שלהם.
הם לא נלחמים בכלום, שם חם ויפת. שם ועבר אנחנו מדברים. יש מיליוני אנשים, כן? מולידים, מולידים, מולידים. מה עושים אותם מיליונים? עובדי עבודה זרה. בסדר? למה הם עובדי עבודה זרה? כי זה מה שהם יכולים לקלוט. לא מסוגלים אחרת. שם ועבר יודעים את האמת. מוכים? לא, לא מוכים. למה? זה המצב של העולם. לא ברור? אוקיי,
זה לא אותו שם של בן נוח.
זה כן שם בן נוח.
הוא חי הרבה שנים.
הוא חי הרבה זמן. בסדר?
אה?
נכון, נכון, נכון. טוב, אם כן, למה אנחנו מדברים על כל זה? כדי להבין מה אברהם אבינו עושה בעולם. כן? אברהם אבינו בעצם מחדש כמה דברים. א', שצריך להילחם בעבודה זרה. ב', שצריך להקים אומה. וזה חידוש אדיר. כן? שהתיקון של העולם יבוא על ידי אומה אוניברסלית, ולא על ידי משנה רוחנית הנלמדת במקום למקום. וזה היסוד של קדושת הכלל שמוסבר בכוזרי כל הזמן. אז הווה נקרא שוב. אמנם כן, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא וקרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. וכשבא משה 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. מה אכפת לי? כלומר, פתאום אנחנו קופצים פה למשהו לא קשור לעניין. כשמשה מגיע 400 שנה אחרי אברהם, אז יש ידיעות יפות באסטרונומיה. יודעים בדיוק מתי יהיה ליקוי חמה, מתי תהיה שקיעת החמה. מה זה טוב? מה הקשר בין? התפתחות טכנולוגית? לא, אני חושב שזה משהו יותר עמוק. יש התפתחות מדעית. מה זה אומר שיש התפתחות מדעית? זה אומר שהחוש הביקורתי מתפתח. ולמה זה חשוב שיהיה חוש ביקורתי בימי משה? כי אם הם היו בלי חוש ביקורתי, אז מישהו עבד על כמה פרימיטיבים וסיפר להם שהקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני. לכן זה חשוב היה שבני ישראל יגדלו דווקא בתרבות שבה החוש המדעי התפתח יותר מאשר בכל מקום אחר, כדי לבחון את הרצינות של מה שהם טוענים שנתגלה אליהם.
אבל זה יש
חושבים מאוד גדול,
זה המקום במצרים. מה? זה מצרים. זה הדבר הכי פחות מדעי
שיכול להיות. מה, מצרים לא מדעי?
המטרות שהיו במצרים זה הדבר הכי פחות מדעי. כשמים הופכים לדם זה לא מדעי.
לא, זה מדעי, זה לא טבעי. כלומר, אני רוצה לדעת, אתה חושב שהמים הפכו לדם. בוא נראה איזה מין בן אדם אתה, שאתה מספר לי את זה. אתה אחד כזה שאפשר לעבוד עליו כמו כלום. אז אני לא מאמין לך שהמים הפכו לדם. אבל אם אתה אחד כזה שכל דבר בוחן, יש לך כלי מדידה, ואתה טוען שהמים הפכו לדם, אז אני אומר, טוב, בדקת. נכון? זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. וכשבא משה 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמים ועל הארץ. ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים. והנה, גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו, מה זה הסכימו לו? רצו לצאת ממצרים. כן? לא בא להם להמשיך לבנות פירמידות. כן? אז חכמי בני ישראל שהסכימו לו, בדקוהו וחקרוהו. כן, רצו, יש לך אותות או אין לך אותות? בוא נבדוק. הועיל ולא האמינו אמונה שלמה, כי ידבר האלוהים בשר ודם. אתה אומר, אלוהים דיבר איתי? נו, באמת. כן, בוא נהיה רציני. יש לך הוכחות?
אני לא
מניח
שמדברים בשר ודם בכלל.
נכון, לא דווקא עם משה, בכלל. מה?
זה לא עבר מעבר ש...
זה עבר מעבר שיש מסורת כזאת, ומי אמר שהיא אמיתית? כלומר, כשאברהם אבינו אומר, אלוהים דיבר איתי, הוא לא מחייב אף אחד, זה מחייב רק אותו. הוא לא אומר לאנשים, אלוהים אמר לי להגיד לכם מה לעשות. כלומר, יש הבדל עצום בין מה שאברהם אמר לבין מה שמשה אמר. אברהם אמר, אלוהים דיבר איתי. ומה הוא אמר לך? משהו בשבילנו? לא, 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 לא בשבילכם, בשבילי. אבל בסדר, תמשיך להגיד שאלוהים דיבר איתך. בא משה ואומר, אלוהים אמר לי להגיד לך להוציא את ישראל ממצרים.
להגיד לך מה לעשות.
אם זה ככה, תביא הוכחות. אני צריך להיות בטוח שזה נכון, מה שאתה אומר. והאם מארפחשד, אבי שלח, אבי עבר, לא יצאו הכסדים? א', יכול להיות שכן, צריך לברר מה הפירוש של ביטוי ארפחשד. דבר נוסף, אנחנו רואים בין בני נחור, אדם בשם כסד, ואת כסד ואת חזו, ואת פלדש ואת ידלף, ואת בתואל. אז יכול להיות שגם זה קשור לי. אבל אבותיו של אברהם לא היו בארץ.
איך אתה יודע?
ברור שהם היו בארץ. כתוב גונוב גונבתי מארץ העברים. משמע שהם היו שם. אגב, כשאברהם מגיע, כתוב ככה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. מה זאת אומרת? שאברהם פתאום שם לב, יש פה כנענים. מה חשבת שיהיה? אלא הוא, זה, רק אז הם הגיעו, זה הכוונה, כך אומר רש"י. אם ההיסטוריה חוזרת על עצמה ושואה ועלייה כבר היו, הרי נובילו לעוד שתי גלויות, אז גם השואה והעלייה והמדינה דעכשיו צפויות לעוד גלות? בר מינן, לא היסטור. לא, לא תהיה עוד גלות. אבל צריך להבין למה. למה לא תהיה עוד גלות? אבל מישהו אמר לי, אם בית ראשון חרב, בית שני חרב, אם כן, גם בית שלישי צריך להיחרב. נכון? מקישים, אינדוקציה. אלא צריך להבין למה לא. למה לא? לצורך זה אני ממליץ לכבודו לקרוא את הספר למהלך הידיעות בישראל של הרב קוק. בתוך אורות יש מאמר ארוך ששם הרב מסביר מדוע לא. עכשיו, השואל הוא בן לאברהם, האם יש קשר בין שמיעה למידת החסד המיוחדת לאברהם אבינו? אם יש, מהו? יש כנראה קשר בין השמיעה לבין מידת החסד, כי השמיעה זה היכולת לקבל, ומי שיכול לקבל יש לו גם מה לתת. טוב, איפה היינו? ועמדו בספקם זה, המשיכו לפקפק עד אשר השמיע מהאלוה את דברו בעשרת הדיברות. כלומר, למרות שהוא מפקפק בשליחותו של משה, הוא מוכן לתת את זה פור למשה. כן? כלומר, האמינו במשה אמונה על תנאי. מבין, התוהה שואל, מבין העמים המוזכרים בפרק י' מבני נוח, מי הוא אבי הכסדים? אולי כסד? לא, אבל כסד לא מוזכר בפרק י', הוא מוזכר בפרק כ' ב'. כן, הבן של נחור, ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל. אבל אולי ארפחשד, ארפחשד, אולי ארפחשד זה מלשון כסדים.
שהיו שמות שחזרו על עצמם.
כן, נכון.
אולי כסד היה גם בין הבנים של הפרשד.
יכול להיות שכסד היה בבנים של הפרשד, אינני יודע. הכל אפשרי, זה השערות. מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. ומה שאנחנו יודעים, יודעים. כן, מה אתה אומר?
בדיוק, והנה גם חכמי ישראל שהסכימו לו בדקות החקרות. מי ידע להבין?
הלווים לא. לא, ולך ועשה את זקני ישראל, נכון? כתוב בספר שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תיקח את האותות, תעשה, לעיני זקני בני ישראל.
זה
במצרים, כן, כן, במצרים.
אז מי עשה שכון לדוב?
הזקנים, ולך ועשה את זקני ישראל, היו בתוך האומה הזקנים, והזקנים האלה היה להם מסורות, נכון? כך כתוב בספר שמות, בפרק ג' וד'. מי אמר שהם עובדי אלילים?
נכון, מה שכתוב כאן, ולגע כמו שהסכימו בדקות הקרוב, ולאמין
האמונה שלהם, כי ידבר האלוהים בסבבה. הם לא מאמינים שיש נבואה, מי אמר שהם עובדי אלילים?
מה זאת אומרת שהם? זה כל המהות
שלנו. אני לא מבין, מי שלא מאמין שיש נבואה, אז הוא אוטומטית עובד אלילים? מה? ומי שלא מאמין שהשם מדבר, אז הוא עובד אלילים? לא, הוא רק לא מאמין בנבואה.
הוא רק לא מאמין שיש קשר בין...
נכון, אבל זה לא אומר שהוא עובד עבודה זרה? הלאה. כך נהגו בו... מה? נכון. כך נהגו... כלומר, השיטה הפילוסופית המבדילה בין אלוהים לבין אנחנו, היא השיטה ההגיונית. אבל זה מה שהוא אומר כל הזמן. אם אתה לא... רבי יהודה הלוי אומר את זה, מתחילת הספר ועד הסוף. אבל אף אחד לא רוצה לשים לב שזה מה שהוא אומר. שאם אתה לוקח אדם, בלי כל הכנה מוקדמת, ואתה זורק אותו לתוך חלל ההוויה, מה הוא יהיה? אתאיסט. הוא לא יאמין שאלוהים מדבר, אלא אם כן, יהיה דיבור.
למה?
ככה. כי אין שום אינדיקציה בעולם שאומרת לי שיש לבורא מה לומר לי.
בטח.
כן, איפה?
זה שיש לך חוש מוסרי?
החוש המוסרי זה חלק מהתפקוד האנושי.
לא.
עובדה שיש מיליארדי בני אדם בעולם שיש להם חוש מוסרי והם לא יודעים שהשם מדבר. היה אפילו גוי אחד בשם אמנואל קאנט שטען שהחוש המוסרי הוא צו קטגורי של התבונה. אני בכלל לא זקוק להתגלות כדי להיות מוסרי. כך טען הגרמני קאנט.
מה אומר?
צו קטגורי של התבונה. זה מילים גדולות שפירושן זה מתחייב מעצמו.
אוקיי, לא, אבל זה לא פשוט למה אדם יעשה...
למה אדם יעשה מעשה מוסרי?
למה
אתה
עושה דבר שאין לך אינטרס לעשות
אותו? למה אני עושה דבר שאין לי אינטרס לעשות אותו? כי יש לי נשמה.
בסדר.
והנשמה שלי היא אלוהית. ולכן היא דוחפת אותי לעשות דברים שמעבר לטבע. אבל זה עוד לא אומר שאלוהים מדבר. זה אומר שהנשמה שלי מדברת.
אבל היה גם פילוסוף שאמר שזה הוכחה לאלוקות.
מי הפילוסוף שאמר שיש מזה הוכחה לאלוקות? אני לא יודע, אני לא שמעתי על פילוסוף כזה. כן.
שאמר שהחוש המוסרי שבקרבו, הוא דחה את כל ההוכחות.
אז זה קאנט, נו, קאנט. לא, לא דקארט, זה קאנט.
אז הוא דחה את כל ההוכחות לאלוקים.
נו. אבל הוא אומר, כיוון שיש לי חוש מוסרי, אני זקוק שיהיה אלוהים. אבל זה בעצם רק ריטרואקטיבי. אבל זה לא אומר שיש אלוהים. זה מה שהוא אמר. נו, מה אני אעשה? עכשיו, על זה אברהם אבינו הייתה לו קושיה. הוא אמר, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי.
רגע, אבל... זה לא...
נכון. זה נכון.
אז למה... לא נראה לי, האנושות הייתה באופן טבעי, כל הזמן מאמינה.
מאמינים באלוהים זה אני מסכים איתך. השאלה היא מאמינים בנבואה, זה משהו אחר. זה לא אותו דבר, זה אנחנו מדברים. האם האמונה בנבואה היא דבר טבעי? אם אני מאמין באלוהים שלא מתגלה, זה בערך כמו להיות אתאיסט. כי מה אכפת לי שיש אלוהים אם הוא לא מדבר? מה זה משנה? קיים, לא קיים. הוא לא מדבר בכל מקרה.
פחדו מהאלים והכוחות.
מהאלים, לא מהאלוה. עם האלים כן היה להם קשר. האלים זה בתוך הבריאה. כלומר, אם אתה עושה ציור, זה ציור מופשט של הקוסמוס. בסדר? זה ציור סמלי של האדם. זה האדם, הוא בתוך העולם. שואל את עצמו של... והוא אומר, למי אני אפנה? אני גם חלש, מי יעזור לי? אז הוא פונה לאלים, והוא מוצא פה אלים, והוא פונה אליהם. שים לב, איפה האלים האלה נמצאים? בתוך העולם. מה שמחוץ להוויה, מי שאמר והיה העולם, אין לו מה לדבר איתו. ולכן בכל המיתולוגיות העתיקות, בני אדם היו פונים לאלים הקרובים, ולא היו פונים לאלים הרחוקים, קל וחומר לא למי שאמר והיה העולם. מה אומרת הנבואה? שמי שברא את העולם, פורץ את גבולות ההוויה, ואומר לי מה לעשות. אומר לי איך לקצוץ את הציפורניים לפני שבת. אתה מבין את ה... כלומר, החוסר סבירות של הדבר הזה? ברור? אז האדם הטבעי לא פועל באופן כזה. ולכן זה מה שאומר כאן הכוזרי, בצדק, שבני ישראל לא רצו להאמין לדבר כזה. עד אשר ישמיע להם האלוה את דברו בהר סיני, ובזה גמרנו את השיעור להיום. שלום. מה? לא.